כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. שמחים שאתם איתנו כרגיל, וגם כרגיל נזכיר לכם להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנות האפליקציות, רק טוב יצא מזה. נזכיר לכם שעכשיו אפשר לשמוע אותנו ואת כל תוכניות כאן תרבות גם בספוטיפיי, ואתם מוזמנים גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. אם אתם רוצים לשלוח לנו הודעה, זאת הדרך הכי טובה. איתנו באולפן ליטל אמירן ומיכאל אולשוונג שעושים איתנו את התוכנית.
והיום נדבר עם האומן הדס אופרת, זוכה פרס ישראל, על אירוע מחאה בין 10 שעות שמתקיים ממש ברגעים אלה. מדובר במחאת אומנים מול הכנסת נגד מדיניותה הלאומנית, כפי שהם מכנים את זה, של הממשלה הנוכחית. האירוע החל ב9 בבוקר, הוא התקיים עד השעה 7, השתתפו באומנים, מוזיקאים, אנשי ספרות, ועוד ועוד. נדבר איתו על הדבר הזה ונשאל אותו למה לא נשמע קולם של האומנים. שנשמע מוזר לשאול מישהו שמשמע את קולו, אבל
זה כמו המורות האלה ששואלות, למה אתם תמיד לא באים לשיעור, למה יש כל כך הרבה חוסרים את אלה שכן הגיעו?
נכון. אוקיי, יהיה לנו עוד כמה דברים. סטטוס, לא, כי הם אמרו, השתתפו 50 אומנים. עכשיו, תאר לך, זה מין הפגנה שיש בה 50 איש בסופו של דבר, וקראתי מי משתתף, אנשים מכובדים מאוד, אבל כשאתה רואה מי משתתף, אתה גם רואה מי לא משתתף.
אז זהו בדיוק.
ורבים אינם משתתפים, אז עולה שאלה, קודם כל
כמה אנשים ענו לו לא, כשהוא הציע להם.
בדיוק, כמה אנשים ענו לו לא, ומצד שני, יכול להיות שרוב אמני ישראל תומכים בממשלה, גם זאת אופציה.
יכול להיות, הרי בעמם הם חיים.
יפה. אז אנחנו נעשה גם פינת גנזים, נדבר על צ'רניחובסקי, ויהיה לנו ביקורת הביקורת וסטטוס יומי, ואם נספיק, נראה.
בדרך כלל אנחנו לא מספיקים, אבל בסדר. לפני הכל קצת חדשות, אני רוצה לבשר לך שמשאלתך התגשמה, וזה קצת לא צודק, כי תמיד כל המשאלות שלך מתגשמות.
אני פשוט אדם שיש לו המון המון השפעה, גם מעבר לים. בוושינגטון גם שומעים אותי.
אני מקווה ששומעים אותך גם בצפון קוריאה אתמול, וישחררו אותה. אם זה קורה, אז בעוד שבוע נדווח כאן על השחרורה של צפון קוריאה, עם הדפוס יימשך.
ובנדי התראיין באולפן.
בדיוק. כן. כי, ולמה כל זה? כי באתר The Rap מדווחים שעשו מה שאמרת, ויש ספר שנכתב בימים אלו על פרשת השופט העליון שמינוי כבר אושר, ברט קוונו, באמריקאי. כותבים את זה בימים אלה. זה אומנם למרבה הצער יהיה ספר עיון ולא פרוזה לוהטת על כל מה שמתרחש שם, אבל עדיין נוכל לחיות מחדש את כל הדרמה עם המון המון פרטים עסיסיים.
תלוי איך היא תכתוב את זה, אגב. אם היא תכתוב לי, כמו שאימנואל קרר עשה את לימונוב, אז זה גם יכולה להיות פרוזה נהדרת.
עד רבה. אני מעודד את הכותבת העתידית של הספר העתידי, לכתוב את זה בדיוק כמו לימונוב. אני תוהה מה יש עוד להוסיף, כי הרי כולם עסקו בזה בכל הזמן ובכל זווית, וכאילו מה עוד יש לחדש?
בוודאי שיש. יש לכתוב ספר גאוני על הדבר הזה, ואני מקווה שהם יעשו את זה. מה זאת אומרת, מה עוד יש לחדש? יש את כל אחורי הקלעים, יש המון דברים שבטח לא יודעים. וחוץ מזה, אתה יודע, סופר טוב, כותב את האישיות, כמו שלימונוב עולה אצל אימנואל קרר, זה בספר היסטוריה רגיל לא היית יכול למצוא את זה.
מי שיכתוב את זה, מי שאנחנו מטילים עליה את האחריות הכבדה הזאת, היא רות מרקוס, היא בעלת טור ועורכת בעיתון וושינגטון פוסט, שציצה, יש לי חדשות! התראת ספר, Book Alert, ככה זה היה כתוב, כותבת ספר על הליך אישור מינויה של בית קוונו לבית המשפט העליון, והספר יצא לאור בהוצאת סיימון ושוסטר.
יפה מאוד, הוצאת סיימון ושוסטר, זה הוצאה מאוד מכובדת, ואני כמובן מחכה לספר על אפי נווה, בהוצאת כנרת זמורה ביטן.
שזה האובססיה השנייה שלך.
אובססיה קטנה, אבל
לא ברט קוונו, בכל זאת, הוא לא עמד מול הסנאט.
אני רוצה לקרוא ספר של ברק כהן על אפי נווה.
זה מעניין שאמרת ברק כהן, כי בדיוק זאת תגובה נוספת שקראנו לברט קוונו באתר וושינגטון אקזמינר. כתבו על זה מאמר שהכותרת שלו ככה, בעלת טור ליברלי תכתוב ספר אנטי קוונו, נגד קוונו. באתר הזה, שנראה כאילו לא נוהג להציג עמדות שמאלניות יותר מדי, כתבו שרות מרקוס, אותה רות מרקוס שתכתוב את הספר, הסתייגה מקוונו לאורך כל הליך מינויו, אפילו לפני שעלו בכלל האשמות האלה, שהן בנות עשרות שנים, ככה הם כותבים, על תקיפה מינית.
טוב, אני מודה שזה באמת קצת מצער. אני חושבת שלכתוב ספר נגד קוונו, זה דבר ממש שטותי ולא מעניין. מה שכן מעניין זה לכתוב ספר על הכישלון הדמוקרטי הגדול הזה. עוד כישלון מיני רבים בשנים האחרונות. תשמע, זה הנושא פה בעצם.
כן, אין להם מושג אבל, הם סתם אוטומטיים, הם טוענים שזה
לא,
יהיה
אנטיקה. לא, אבל אם אנחנו יכולים לדמיין, זה כמו לדמיין. לקחת את כל פרשת קוונו ולהגיד שהכותרת שלה זה מי טו וזה, וזה לא זה. זה לא מה שבאמת קרה פה. היה כאן מאבק מאוד מאוד גדול שלא קשור למי טו. המאבק שעליו אנחנו רוצים לשמוע זה המאבק המטורף הזה של הדמוקרטים שהתאבדו פה ונכשלו שוב בצורה מטורפת. וכנראה עם תביעות האצבע המתונפות, לכאורה, של הילרי קלינטון, שאולי כדאי שתפנה את הזירה, כי זה לא עובד.
היא לא כל כך מוצלחת בתור
כנראה
פוליטיקאי.
כנראה שלא.
טוב, בכל מקרה, נראה שלמי שנמאס כבר מכל הספרים על טראמפ שממשיכים להתפרסם ללא הרף, אנטי-טראמפ דרך אגב, די בולט שזה כולם נגדו, אז מציפים את השוק ויהיה מה לקרוא למי שנמאס לו מהם.
השאלה כמובן תמיד היא מי כותב את הספרים. אם דמוקרטים נגד קוונו כותבים את הספרים, אז הם לא יכולים להיות מעניינים במיוחד מבחינתי, כי כבר ברור מה יהיה כתוב בהם. מה שבאמת מעניין זה אם סופר או סופרת היו כותבים, או אם איזה עיתונאי בליגה של תום וולף, למשל עליו השלום, היה כותב את הספר הזה.
הוא לא יוכל לכתוב את זה כבר.
אז זה היה מעניין. זה סיפור גדול, עוד פעם אני אומרת, על קרב אמריקאי גדול, שהדמוקרטים ממשיכים להיכשל בו, וצריך מישהו עם כישרון ועם איזה, שלא בא מראש עם, עם כל מיני אג'נדות טיפשיות.
אבל אני...
יש פה סיפור לספר.
כן, אני תוהה, אי אפשר להתעלם מזה. גם כותב,
להתעלם ממה?
גם כותב מאוד שמאל, אני לא יכול להתעלם בספר כזה מהסוף של הפרשה הזאת.
כן, אבל הוא יכול לצבוע את זה ישר, במין צבעים כאלה. אתה יודע, אני שמתי לב שהם... ראיתי איזה דיון בטוויטר, שמישהו יצא נגד הילרי קלינטון בהקשר הזה,
כן.
וישר התנפלו עליו מלא צייצניות, נקרא לזה, על זה שהוא שוביניסט, והילרי
אוקיי.
קלינטון וזה. זאת אומרת, זה כאילו, יש איזה מטפחת לאנשים על העיניים, ומרוב אג'נדות הם כבר לא מסוגלים לראות את המציאות כפי שהיא.
שהיא לא פוליטיקאית מוצלחת.
לא כל כך. אומנם היא אישה, אבל מה לעשות?
יש נשים פוליטיקאיות טובות.
אני יכולה לומר על עצמי, על אף שאני אישה, שזה פשוט מקנה לי המון המון יתרונות, אבל לא הייתי יכולה להיות פוליטיקאית מוצלחת. לא נורא, לא נורא.
אני למרות שאני גבר מאוד מאוד גברי, פוליטיקאי טוב לא הייתי יכול, למרות שכל הגברים הם פוליטיקאים טובים כמובן, מתוקף היותם גברים. בכל מקרה, אני רוצה לספר לך שהספר של מרק ג'אד, שגם קשור לפרשה, זה ספר שנקרא מחוק, סיפוריו של שיקור מדור ה-X, שלכאורה תיאר את מעשיו של ברט קוונו כצעיר שיקור ופרוע. מרק ג'אד היה חבר שלו בזמן שכל העסק שהוא אשם בו קרה.
הוא היה שם בחדר, מה שהיא טענה זה שהם היו שם שניהם.
כן, אז הוא כתב את הספר הזה, הוא כתב אותו מזמן, בסוף שנות ה-90, ו... אנחנו דיברנו עליו כאן, כשהתברר שעותקים ממנו נמכרו באלפי דולרים, כי פשוט הספר עזל וכולם רצו למצוא אותו, מתברר שהוא עלה כולו לאינטרנט, משהו עלה עותק וירטואלי לרשת, אפשרות להוריד אותו חינם לגמרי.
נכון, כפי ששיערנו שעלו לקרוא, כן, דיברנו הגיוני. על האופציה הזאת, הוא עלה עותק סרוק של הספר לאתר ארכיון האינטרנט, אינטרנט ארכייב למי שרוצה, לפני כמה ימים, ללא שום מגבלות, כך שכל מי שרצה יכול היה להוריד קובץ PDF של הספר. מהר מאוד הפעילו על העניין הזה את מכבש זכויות היוצרים, שאנשים היום מאוד מקפידים עליו משום מה, ועותק הוסר, ועכשיו יש עותק כזה משונה שם, שאפשר לצרף לרשימת המתנה כדי לשאול, ועל זה יש תור של כמה מאות אנשים שמחכים, וחבל, כי זה... כנראה לא ספר שמאוד חשוב לקרוא אותו.
לא, זה נורא מוזר שצריך להמתין לשאול את הספר הווירטואלי, אבל אם אתם לא מעוניינים, זה לא חוקי כל הדבר הזה, אנחנו לא נספר לכם בדיוק איפה תשיגו את זה, אבל יש עותק וירטואלי, לא עותק סרוק, אלא PDF ממש של הספר הזה, שאפשר להוריד ולקרוא במלואו, באתר Scribd, שאפשר גם להוריד אותו אם אתה נרשם, אבל לא צריך להוריד, אפשר פשוט לקרוא את זה שם. אתה רוצה שנקריא איזה קטע קצר?
כן, אני, תשמע, אני מודה שאני לא טרחתי לקרוא את זה, אתה טרחת, ואפילו תרגמת.
חלק קטן.
שמה אני אגיד לך? בסדר?
תשמעי, אני קראתי כמה עמודים, ואחרי כמה זמן פשוט חיפשתי, עשיתי בחיפוש, כי בגלל שזה קובץ PDF אפשר לחפש, פשוט חיפשתי קו הנהוג. כי לא היה לי כוח. זה ספר לא טוב.
זה מה שכל עיתונאי עושה, עשית בשכל.
זה ספר לא טוב, חבר'ה.
לא הייתה אף פעם, אף רגע טענה שזה ספר טוב.
לא.
אף אחד לא, את זה לא טענו.
לא, עכשיו גם מתפרסמות מלא מלא ביקורות על הספר הזה, שכל האנשים שכן השיגו, כמובן שהניו יורק טיימס משיג עותק, וכל הוושינגטון פוסטים משיגים עותק, וכותבים על זה ביקורות, וכולם אומרים, זה ספר לא טוב. אז אני לא הצלחתי לעמוד ביותר מדי מהספר, אבל חיפשתי את קוונו. אז אני אקריא לכם קטע כשקוונו מוזכר שם. ככה כותב הגיבור של הספר. שתיתי. אם עמדת קרוב ליד משחק שתייה, יכולת להיבחר להשתתף אפילו אם לא רצית, או אפילו אם לא שמת לב בכלל. אז מה דעתך על פרפ? זה שואלים אותו. פרפ זה שם של שם בית הספר. הוא אומר, זה בסדר. אתה מכיר את ברט או קוונו? ברט או קוונו? כן, הוא כאן איפשהו. שמעתי שהוא הקיא במכונית של מישהו אתמול בלילה. כן. הוא התעלף בדרך חזרה ממסיבה. וככה זה ממשיך, זה הסגנון. אני מודה שהתרגום, זה נשמע הרבה פחות טוב בעברית, אפילו יותר כמובן שזה באנגלית, אבל אני מציע שתרוצי לקרוא ותדווחי לנו.
לא, אני לא ארוץ, ויכול להיות שאני אפילו לא אלך מהר. האמת היא שזה פשוט הרבה פחות מעניין בעיניי. העובדה שנערים שותים עד אובדן חושים, זה לא איזה דבר דרמטי או מאוד מרתק. הוא כתב על שנות הנעורים, אין בזה כדי באמת להעיד על משהו. זה שקוונו אולי הלך ליד האמת, לכאורה, כמובן, זה לא העניין. זאת אומרת, זה שאולי הוא שיקר, וכששאלו אותו, האם אתה אי פעם היית שתית עד כדי אובדן הקרה, והוא אמר לא, בסדר, אז אולי או לא. זה די מדהים אותי שאנשים חושבים שזה הסיפור. הסיפור, שוב אני אומרת, חוזרת על עצמי, הוא קרב הפוליטי האדיר, התיאטרון המטורף הזה שהתנהל מול העיניים שלנו, והעובדה העוד יותר מטורפת שבסופו של דבר קוונו ניצח. ובאמת, שאני חושבת שמעטים חשבו שדבר כזה יכול לקרות.
נכון, זה היה נראה כאילו אבוד.
זה היה נראה כאילו זה אבוד, זה היה נראה שסוף סוף הדמוקרטים הולכים להיכנס בטראמפ, וזה שהם לא הצליחו לעשות את זה, כדאי שהם ישאלו את עצמם כמה שאלות.
כמו שפרופסור יונתן יובל דיבר אצלנו, שהוא מומחה למשפט ולספרות, דיבר אצלנו, הוא כנראה היה מאוד מאוד יעיל בשימוש בכל מיני טקטיקות פרוזאיות, ברט קוונו, כשהוא עשה את העניין הזה.
וכנראה שהדמוקרטים לא.
אז זהו, כנראה, אגב, אולי, אולי הרפובליקנים קוראים יותר ספרים ממה שהדמוקרטים
אני
חושבים.
אני חושבת שגם באיזשהו, זה גם עניין של משפט, לא רק של ספרות, זאת אומרת, באיזשהו מקום שכשאתה בא עם דבר כזה ביד, והעדה הזאת, שמעידה שהוא ניסה לאנוס אותה, נשאלת די הרבה שאלות שעליהם, יונה, אני לא זוכרת.
כן.
אז זה לא יכול לעמוד בבית משפט. מה אפשר לעשות?
לא. זה קשה מאוד. אבל אם... כולם שתו שם פשוט, בגלל זה הם לא זוכרים, הם היו מאוד מאוד שיקורים.
אז אי אפשר על פי זה להרשיע בן אדם.
אני בכל זאת מאוד מאוד מחכה לבוק ריפורט שלך על הספר Wasted.
אוקיי, אני אשים את זה בתחתית
הרמה.
אולי אני אגיע לשם מתישהו. היום נפתח מושב החורף של הכנסת, וברגעים האלה ממש מתקיים שם אירוע מחאה בין 10 שעות, פיליבסטר הם קוראים לזה, מחאת אומנים מול הכנסת נגד מדיניותה הלאומנית של הממשלה הנוכחית. האירוע הזה התחיל ב-9 בבוקר וימשך עד 7 בערב, והוא כולל הקראות, אומנות, מיצג ומוזיקה. השתתפו באומנים, מוזיקאים ואנשי ספרות. יש להם הצהרה שכמובן לא אוכל לקריא את כולה, אני אקריא ממש מעט. הם כותבים, אנחנו מתנגדים ללאומנות שדומה כי מאיימת על כל פינה בחיינו, מתנגדים להעדפת הלאום על פני האדם, האחדות המדומה על פני חופש הביטוי. אנו מתנגדים לדרכם של ראש ממשלת ישראל ושותפיו לנצל את הפערים הקיימים בחברה הישראלית לרעת האזרחים ולטובתם הפוליטית. אנחנו מתנגדים לדמוניזציה של ארגוני השמאל, ארגוני זכויות האדם, דמוניזציה של מבקרים פוליטיים, דמוניזציה של הפלסטינים, ולשימוש פסול בכוח האדיר שניתן לנבחרי הציבור בנאמנות. זה ממשיך, אני לא אוכל לקריא את הכל. אחד המשתתפים באירוע הזה הוא האומן עדס אופרת, חתן פרס ישראל לשנת תשע"ו. שלום לך, עדס אופרת.
שלום, בוקר טוב.
למה החלטתם לקיים אירוע מהסוג הזה, ויש אנשים שישאלו למה רק עכשיו? כלומר, למה עכשיו?
למה עכשיו ולא אתמול, אני לא יכול להגיד לך.
Okay.
למה עכשיו, כי דוחק את השעה. כי רבים בציבור הזה אינם חמוצים, אלא הם מרגישים עוגמת נפש שמשהו מתקלקל פה, משהו בדרך, ביחס שבין ממשל לבין אזרחים, בין מיעוט לבין רוב. משהו לא בסדר, זה לא בסדר ברמה הכללית, לאומית, מדינית, וזה לא בסדר גם ברמה האומנותית, על התערבות של, של שלטון מקומי או ארצי, בבחירות, בתכנים שלנו, בתיאטרון חיפה, בתיאטרון יפו, בקלריה ברבור, בהרבה אופנים זה בא לידי ביטוי. אני חושב שרשתות התקשורת כיסו את הנושא הזה, ואנחנו, הקול שלנו צריך להישמע. אומנים נותנים את טעם החיים, וכדאי להקשיב לקולם.
תספר לנו קצת מה מתרחש שם בעצם. יש שם אמנים שעושים כל מיני פרפורמנסים, אנשי ספרות שמקריאים טקסטים, מה בדיוק מתרחש שם?
כן, הרעיון הוא לקחת את העקרון, את התחביר והמבנה שהכנסת המציאה, כלומר את האפשרות להפריע לחקיקת חוקים באמצעות דיון מתיש עד שעות הלילה מאוחרות, שקוראים פיליבסטר, ולעשות את אותו דבר ברמה של הפגנה. לעמוד מול הכנסת, כל אחד בכלי הנשק שלו. הנשק שלי הוא פרפורמנס, הנשק של האחר הוא ספרות, יש פה, הנשק של האחר הוא מוזיקה ושירה וכולי. אומנים מתחומים שונים, כולנו שותפים לרעיון אחד, מאות אנשים הביאו עניין בתוך הדבר הזה, וכל אחד יבחר את הבחירה שלו, מה הוא עושה. יש אנשים שיקריאו טקסטים, ויש הרבה קבוצות מוזיקאים ונגנים שינגנו וישירו. אני אישית עושה פרפורמנס שם. יש שם אומנים, לא רק אומנים אגב, יש שם פרופסור ניסים קלדרון, אלברט סוויסה, שגם כותב, ידוע,
כן.
תמיר גרינברג המשורר, שירה חפר שעורכת של לוקוס, או מירה רשתי שעורכת של גרנטה. יש השמות הם רבים וטובים. הנקודה היא אחרת, הנקודה היא אפילו לא מה יעשה כל פרט, אלא מה המכלול, האם למכלול הזה יש משקל סגולי שהוא רב מחיבור של הפרטים.
אתה חושב שהאמנות יכולה להשפיע, האמנים כולם, כשהוא נשמע כך, יכול להשפיע?
השאלה הזאת היא שאלה עם זקן ארוך מאוד.
נכון.
האם אמנות יכולה להשפיע? אמנות איננה מכוננת, אבל אמנות היא, אני הגדרתי את זה קודם, טעם החיים. זה האדם שזורם בעורקים. ללא אומנות, ללא תרבות כמו ספרות, כמו מוזיקה, כמו שירה, אין. החיים רדודים וירודים. אין, תראי מה מייצג את ישראל בעולם. אומנות, ספורט, מדע, נקודה.
כן.
אלה הדברים, האומנויות כמובן, מחולה, כל התחומים. אלה התחומים, אלה הדברים.
יכול להיות, אבל אתם מרגישים שאתם מייצגים את העם כשאתם עושים דבר כזה? כי הרי אנשי אומנות ואנשי ספרות גם כן, הרבה פעמים נתפסים על ידי העם כאליטיסטים שעמדותיהם בכלל לא תואמות למה שמייצג את מרבית הציבור.
אני יכול להגיד לך, אנחנו לא מייצגים אף אחד חוץ מאשר את עצמנו, א', ב', המינוח אליטיסטי הוא כבר שגור בפי כל בצורה שאותי מרתיעה וגם מרתיחה. כמו שהשימוש הבא כבר יגידו שמאלני קיצוני, כלומר כל מי שדעתו איננה מתיישבת עם חוקים החדשים, חוק הלאום והחוקים אחרים שהממשלה חוננה, ישר יגידו עליו שמאלני קיצוני, לא שמאלני קיצוני, פטריוט גדול אני. אוהב את המדינה הזאת, נלחמתי למען המדינה הזאת, משלם מיסים במדינה הזאת, אוהב את המדינה, מפגין למען המדינה. אני חושב שמחבלים לי במדינה, אז לא לשים אותי בצד, לשים אותי ואת שכמותי, אותנו, במרכז. אנחנו הקול השפוי, אנחנו הקול הדמוקרטי, אנחנו הקול האומנותי שצריך לשמוע ולהקשיב לנו.
האם אתה מרוצה מהמעורבות הפוליטית של אומנים, סופרים, זאת אומרת, מוזיקאים, האם הם נענו לקריאה שלכם בצורה שמסביעה את רצונך?
אין לי נתונים, אני יודע על מאות פניות, הלוואי ואני אתבדה ויש שם אלפים. זה גם הפגנה לאורך כל כך הרבה שעות, היא דבר מאוד מאוד תובעני.
כן.
אינני יודע, אני יכול להגיד אבל ברמה עקרונית, אני לא מרוצה מהמעורבות, היא לא מספקת של אומנים בתחומי חיינו. לא מספיק. בדרך כלל נהוג שסופרים בולטים, עמוס עוז היה בעבר, גרוסמן כיום, הקול שלהם הוא הקול כאילו הקנוני, הוא הקול כמו שאלתרמן.
כן.
בזמנו היה. הכל, הכתיבה הזאת, כולם חיכו לסוף השבוע לעיתון לקרוא מה לאלתרמן יש להגיד על המציאות. הפרפרה בטן של הפוליטיקאים לקרוא לשם מה שכתב אלתרמן. זה לא צריך לגמר אצל שניים, שלושה, ארבעה סופרים חשובים, או משוררים חשובים, זה צריך להיות נחלתם של כל אחד, לא רק אומנים אגב, אבל אני מדבר כרגע על אומנים, צריך להיות מעורב בחיים, צריך להביע את דעתך, צריך להשפיע. האם אומנות יכולה להשפיע? לדעתי, כן.
אתה חושב שיכול להיות שאנשים מפחדים לשלם מחיר? כלומר, אתה נגיד כבר זכית בפרס ישראל, אבל יכול להיות שיש אנשים אחרים שעוד רוצים לזכות בפרס ישראל ואומרים לעצמם, אם עדיף לי לא ללכת להפגין שם. בדיוק עכשיו יש את הדיונים של הוועדות של הפרס, הם לא רוצים להסתבר.
כמי שהופתע מאוד שקיבל את פרס ישראל בכלל. ואני אדם כמוך כמוני, אנשים שעובדים, קמים הבוקר ויוצרים ועושים את מה שהם עושים.
כן.
אני לא חיכיתי לשום פרס ולא התנה את מחשבתי יום לפני הפרס או שנה לפני הפרס. מה המחיר שהשלם אם לא אתקרנף? קרנפים יש. ודאי שיש, בכל חברה זה טבעי, זה נורמלי, זה ייתכן אפילו שבריא שאנשים יש להם פחד. בריא מאוד. אבל צריך להתגבר על הפחד הזה, צריך להיות אכפתי, לא צריך לתת לאומנות הקיצונית פה לשלוט במדינה, יש פה גל שמטריף אותנו, אגב, מטריף חלק גדול מהעולם היום, הרבה ארצות, מפלגות ימניות קיצוניות עולות לשלטון, לא ייתכן שהדברים האלה יפכו להיות הבונטון, הכל השליט והשפוי, כי השפוי הוא הדמוקרטי, השפוי הוא השוויוני, ולהחזיר את השוויון למדינה, כולל המיעוטים, כל המיעוטים, לתת תחושה של שוויון, לתת תחושה של אחריות הדדית, לבנות את העתיד שלנו על בסיס באמת מה שגדלנו פה במדינה שפויה עם, 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 עם באמת אהבת אדם, עם אמונה בצדקת דרכנו.
הזכרת בתחילת
דבריך. על כל הדברים האלה יוצאים לרחוב, לא על לאומנות ולא על זה ולא על, 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 על המבט הרחב ביותר הזה, עליו אנחנו יוצאים לרחוב.
הזכרת בתחילת דבריך את הסגירה של גלריה ברבור, שישבה בנכס של העירייה, ובסופו של דבר העירייה סילקה את האנשים שלה.
בגלל שהם עשו שם אירוע של שוברים שתיקה.
כן. אנחנו מבינים שאתם בעצם באופן סמלי, או יותר מזה, תגיד לנו אתה, פותחים את גלריה ברבור 2.
קודם כל, אני פותח אישית את גלריה ברבור 2.
אוקיי.
בסטודיו הפרטי שלי, כאקט של מחאה, זה פתיחה סימבולית, סמלית, וארעית למשך חודש ימים, חמישה סופי שבוע, גלריה שבה שבעה אומנים שונים, אומנים חשובים, מציגים את העבודות שלהם בנושא ברבורים, ואני לא חושב שהגלריה ברבור תיסגר אגב. הגלריה נדרשה לפנות את הנכס של העירייה, וגם כן, זה דבר בלתי רגיל. העירייה טבעה אותה על פינוי הנכס, בו בזמן שגם השופט הודעה. שלא אפילו מדובר בכלל, שהעמדה פה היא עמדה פוליטית, שרת התרבות פנתה בטלפון לראש העיר, וראש העיר בדרשה ממנו להפסיק לתמוך בגלריה הזאת, וראש העיר אמנם נכנס לפעולה נגד הגלריה, והגלריה הזאת עושה עבודת קודש, אני אומר לכם, עבודת קודש במרכז העיר, בשכונות מחנה יהודה והקטמונים, היא עושה שם פעילות קהילתית, כולל עם קשישים, עם כל הציבור, כולל עם אומנים, היא הקימה קהילה במקום, והיא עושה אומנות בתפיסה הרחבה ביותר של אומנות, אומנות שיוצרת שיח תרבותי רחב, ובין השאר, כן, היה שם ערב, בין השיחים האלה מותר לשמוע גם דברים אחרים, לא בקונסנסוס, והם ערכו אנשים שמיתם שוברים שתיקה. אז מה? שוברים שתיקה לא מאיתנו? שוברים שתיקה אינם חיילים וקציני צהל במילואים? מה קרה פה? עוד פעם, יש פה איזו התעלמות, הלאום נוראי, נוראי, על הקולות השונים, על המגוון, על הפלורליזם בתרבות שלנו, להירגע חברים, להירגע ולחזור לשפיות.
האומן הדס אופרת, חתן פרס ישראל, אומנות אומנה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר, אירוע מחיאה פיליבסטר מתקיים ממש עכשיו, ליד הכנסת, עד 19:00, נכון?
בהחלט כן.
תודה רבה לך, הדס אופרת.
בבקשה, להתראות.
אוקיי, יש לנו פינת גנזים היום, בעצם נדחתה מאתמול, אתמול צוין יום פטירתו של שאול צ'רניחובסקי, שנפטר ב-14 באוקטובר 1943, זה כבר 75 שנה שהוא מת.
אפשר לחיות חיים שלמים.
נכון. וחיו אנשים חיים שלמים.
לגמרי.
אוקיי, רופא, מתרגם ומשורר, שנולד בשנת 1875, והוא גם קצת המשורר הלאומי שלנו, נדמה לי. מותר לי להגיד.
את הכתרת אותו
הרגע. אני מכתירה, כן. הוא היה נשוי לאישה בשם מלניה, קרלובנה פון גוזיאס גורבצ'ביץ'.
יפה, אני ממש התרשמתי עכשיו.
לא, אבל יכול להיות שגם טעיתי לכל האורך הדרך. אל תתרשם.
בעיניי זה היה נכון.
אוקיי, אני נראית כזה מלאת ביטחון. בת אצולה, נוצריה, רוסיה, ממוצא פולני, גרמני, אוקראיני, שישבה בבית הסוהר ברוסיה על רקע פעילות אנרכיסטית, שזה כבר מוצחן בעיניי, והגיעה ללמוד היסטוריה ופילוסופיה בהיידלברג, שם שאול שלנו למד רפואה. והם הכירו והתאהבו וככה. לבני הזוג הזה נולדה בשנת 1905, בת יחידה, איזולדה, איזה. בקיצור, הוא קצת התבולל, אבל כנראה שיותר מקצת. היסטוריון שלמה שווה מתאר את צ'רניחובסקי ואבותיו בגזיר עיתון שמצאתי, בעיתון דבר, בשנת, הוא כתב את זה בשנת 1973, ואני אקריא קצת ממה שכתוב שם, למרות הפונטים המאוד קטנים, אני מקווה שאני אצליח לעשות
אדיר.
את זה. טקסט
אדיר.
טקסט נפלא של שלום מושווה, אי אפשר להקריא את כולו וחבל.
חבל, היינו פשוט צריכים
אבל זה נמצא אותו. ברשת, אז כל אחד יכול לחפש את זה. עולה שם צ'רניחובסקי כזה, עם מבט שובב בעיניים, אתה פתאום מבין, כי בשבילנו זה תמיד צ'רניחובסקי המשורר, אתה יודע. והנה פה עולה איזה מין דבר נחמד כזה, בסוף הקיץ של שנת תשג, כותב שלום מושווה, עלה שאול צ'רניחובסקי לירושלים כדי להיות עם משפחתו. הוא היה חולה באנגינה פקטוריס, וכשלוש שנים לפני כן נפגע גם בלוקמיה. הוא היה רופא, ולא רצה להשלות את עצמו, אבל המשיך להיות אוהב חיים, איש אליז, שובב מבוגר, המהלך ברחובות תל אביב כמשתעשע, מתרגש מהר, מתרגז מהר ושמח מהר, עיניו נוצצות, רעמת שערו, מכריזה עליו מרחוק, שפמו הגדול מוסיף טוב להרשת פניו, מחייך במלוא פה, מחמיא לנשים ושומר על רוח נאורים. לבסוף נתנה בו המחלה את סימניה, הוא נאלץ להאט את מהלכיו, פניו נזדקנו והעיניים הנוצצות נתעמעמו. לקראת סוף אותו קיץ חם ועצוב, היה זה בימי מלחמת העולם השנייה, נסע אל אשתו, ביתו וחתנו שהתגוררו בירושלים. אני מדלגת פה קצת, מכאן אני עוברת לתיאור מותו, מת המשורר שראו בו יהודי אחר, בריא, כפרי, שאין בו יראת הגלות ומורה החדר, איש הטבע שאיננו חושש לסגוד ליופי, משורר מאהב ומשורר מספר. הוא נחשב כבן זוג לביאליק, אבל ביאליק, המשורר הלאומי, משורר הגלות וגעגועי הגאולה, משורר מצבו של העם היהודי בעולם, עמד במקום הראשון. צ'רניחובסקי לא קינה בו על מעמדו. הוא לא ביקש להיות יותר ממשורר וליהנות כדבורה מפרחים, צוף ודבש שבדרך.
שאלה, אפשר להבין מה הם היו אותם פרחים וצוף ודבש.
לא חייבים לדמיין, הכל כתוב פה בכתבה הזאת. בתחילת שנות ה-90 של המאה הקודמת, נתוודו קלוזנר וצ'רניחובסקי זה לזה. שניהם היו כבני 15 ובעלי יומרות ספרותיות, זה לשירה וזה למסע ולמחקר. קלוזנר עשה עצמו פטרון לצ'רניחובסקי, עשה לו הכרה עם משוררים וסופרים, עודד אותו, ערך אותו, ופרסם את שיריו, לעתים רמז כי הוא מעדיף את צ'רניחובסקי על ביאליק. רבים נדהמו, והוא עצמו נבהל וחזר בו.
כבר אז, ההמון קבע מה תחשוב.
לאחר מותו של צ'רניחובסקי, חיבר עליו קלוזנר מונוגרפיה, הוא בא העז וסיפר גם על אהבותיו ואהובותיו של צ'רניחובסקי הצעיר. זה דבר נדיר בספרות הישראלית, שבה מותר היה לכתוב הכל על משוררים וסופרים, אבל לא לספר על חיי האהבה שלהם, גם אם היה להם קשר חשוב עם יצירותיהם, וגם אם עברו עשרות שנים רבות מאז מות היוצרים. אני סבור שחוקרים ישראלים יודעים פרטים חשובים על חיי משוררים וסופרים שמתו במאה הקודמת, פרטים שהיו עוזרים להבנת יצירותיהם, אבל חוקרים אלה אינם מעזים גם כיום לספר את הידוע להם, כי זה לא יפה, הוא כותב במרכאות, ואני עוד אקריא טיפה.
כן. לא, זה פשוט...
כי הוא כאן מפורט.
כאן נכנסים חיי... לכל הג'וס. עכשיו מגיעים לכל הג'וס. כל האהבות
ובכן,
שלו.
ובכן, אהובות רבות היו לצ'רניחובסקי בצעירותו ובבגרותו, ונשאירו רישומים ברורים בשיריו. אפשר להגדיר אותו כמאהב הגדול ביותר של השירה העברית. והמשוררים הצעירים של היום, הרוצים להידמות אליו בעניין זה, עוד רחוקה הדרך לפניהם. אגב, כל האבותיו הגדולות היו ללא יהודיות. קלוזנר מספר כי בכפרו של צ'רניחובסקי לא היה בית ספר לנערים, והוריו הכניסוהו לבית ספר של נערות. הילדות הגדולות יותר היו מסתובבות סביבו, משתובבות, משתות בנער היחיד, ולפעמים גם מכות אותו. בתחילה סבל שאול הקטן מיחס זה, אבל במרוצת הזמן התרגל והיה משיב לילדות לגלוג תחת לגלוג ומכה תחת מכה. כנראה נהנה ממשחקים אלה, אם כי דוקטור קלוזנר מאיר קטן היה עדיין מכפי שהתעורר בו רגש מיוחד לנערות.
כנראה שלא.
הילד גדל ועבר לאודסה, כאן נפגש עם קלוזנר. צ'רניחובסקי למד באודסה בבית ספר פרטי וממשלתי, רכש ידיעות בגרמנית, צרפתית ואנגלית, למד בעצמו איטלקית והרבה לקרוא. כשסיים את בית הספר הממשלתי רצה להמשיך בלימודיו ושקד על הלשון היוונית ועל הלשון הרומית. אוקיי, אנחנו מדברים פה על איש העולם הגדול.
ממש ככה. שנקריא איזה שיר אולי? או שאת רוצה להמשיך?
אני רוצה ברשותך להקריא עוד קטע קטן.
ברור, אני מוכן שתקריא את הכל.
קלוזנר מספר על אהובה נוספת של צ'רניחובסקי, אני מדלגת כאן הרבה, הסטודנטית ישקיץ, שהייתה סרבית עדינה, אולם הוא לא ראה אותה. יש להניח שהיו לצ'רניחובסקי אהובות נוספות בימים ההם, אבל איננו יודעים עליהן. ואז הגיעה שעתה של האהבה שהייתה גורלית בחייו, מילניה קרלובנה פונגוזיאס גורבצ'ביץ', שבאה מבית רוסי אציל מאוד. במשפחתה היו שרים וקציני צבא גבוהים. מוצאה היה מעורב, פולני, גרמני, אוקראיני. ברוסיה הייתה אנרכיסטית וישבה בבית הסוהר. היא באה לאיידלברג ללמוד היסטוריה ופילוסופיה. הסטודנטית החדשה, שהייתה יפה מאוד, משכה את לבבות כל הסטודנטים, וביותר את ליבו של צ'רניחובסקי. גם הוא מצא חן בעיניה, והשניים היו לזוג, אם כי לא נישאו. נולדה להם בת, והם קרא לה איזולדה, על שם גיבורת ספר פולני ידוע. קלוזנר מספר, שאול צ'רניחובסקי, כאדם ישר, ובעל אחריות, קיבל עליו את כל האחריות על הצד הגורלי, שקשר את חייו בחייה של אישה זו, שהקריבה בשבילו את הכל, ועד יומו האחרון מילא את חובותיו לה.
זה באמת, זה כתבה מדהימה ששווה לחזור אליה. פשוט חוזר אל כל האהבות, וגם נכון. בדרך הוא גם מצטט כמה שירים שנכתבו בשביל האהבות. אז אולי כן נקרא שיר?
כן, בבקשה.
מדובר, הוא מספר איך ליבו של צ'רניחובסקי היה באותן שנים, הוא היה אז צעיר, הרבה לפני כן, מלא מן היווניה מעניינת מרים, מריה זאת אומרת, וליאנו, נוצריה, קרובתו של מי שהיה מיניסטר יווני, היא הייתה בעלת עיניים של אש שחורה, פיקחת ומשכלת, מלאת חיים ותנועה ומסוגלת לכל מעשי ההוללות שבעולם. הוא מספר פה, שלמה שפע, איך קלוזנר מלא מאוד פה, מרבה בפרטים עסיסיים על אותה אהובה.
יווניה.
למרות שזה נורא מצחיק אותי, הוא היה נראה כמי שלא הרים מעולם את עיניו כדי להסתכל בנערה יפה, קלוזנר, זה מה ששלום השווה חשב עליו. בכל מקרה, מריה הייתה יפה, כולנו היינו ודאי נושאים אליה עיניים, היא לא הייתה עוברת כיום ברחוב דיזינגוף. שאול, שעדיין לא הגיע לגיל 20 אז, מספר על אהבתו בשיר, וזה ככה הולך. בעלייתי, שם יפתי, שם האביב בשלל גווניו. בלחייה מלאות עדנה, זה אך פיתח רוח שושניו. פני יפתי אהובתי, מלובן פרחים אורו צחו. ספתותיה כשושנים, הנה נפתחו. טקסט מקסים, חפשו אותו.
נמשיך.
נעבור לפינת ביקורת הביקורת.
כן.
אנחנו נדבר על דברים שכתב עמרי הרצוג בביקורת שלו במוסף ספרים על תודה רבה על החיים של סיביל ברג שיצא בעם עובד, זה התפרסם ביום שישי האחרון, הוא כותב שם שברג אינה מעריכה בני אדם, היא בזה להרגלים שלהם, לדוקטרינות שלהם, לחלומות הקטנים שלהם, היא בזה במידה שווה לכולם.
נכון, הוא טוען שהמיזנטרופיה היא תכונה בלתי נעימה, מי שלוקה בה נתפס כאדם מריר, בודד וקשה. היא נאסרה על ידי התקינות הפוליטית ושליחיה. הפסיכולוגיה רואה במיזנטרופיה ליקוי באישיות, סימפטום טראומטי, מחלה שצריך לטפל בה. הניו אייג' על שלוחותיו הליברליות מטיף לקבלת האחר בזכות הסובלנות וההכלה והקבלה, אבל רק של מי שדומה לנו, או שיוכל להיות דומה לנו אם יתאמץ. בכלל, הרי צריך לראות את הטוב בכל אדם. מלבד כמובן במיזנטרופ, אבל רבים מהסופרים הגדולים ביותר היו מיזנטרופים גדולים, מהמחבר המקראי ועד טולסטוי וקפקה. הם הבינו שאין הרבה מה לחבב בבני האדם, החולשות שלהם אינן מקסימות, הסודות שלהם אינם מרתקים.
אני חייב להודות שאני מחבב מאוד מיזנטרופיה. ויש משהו בטענה הזאת, לא? שספרות שנכתבת מנקודת מבט שמסתייגת מהמין האנושי, יכולה להיות ספרות טובה יותר, זה אותה טענה, או טענה משיקה לזה שלכתוב עלילות חיוביות ואופטימיות זה קצת רע לספרות. כי אושר זה לא מעניין, אהבת אדם וראיית הטוב זה מתכון רע ליצירה.
אני חושבת שלא מדובר פה על היצירה, אלא על החיים עצמם. המיזנטרופיה זה דבר אמיתי, זה החיים עצמם. להיות מיזנטרופ בחיים עצמם. לא לחבב את האנושות, זה כמעט דבר טרנדי לעשות, וגם כמעט בעיניי ברור מאליו, ואתה יודע, וגם הרבה אנשים שרוצים להרגיש טוב יותר עם עצמם, וטובים יותר מאחרים, כמוך, יגידו שהם לא מחבבים את האנושות. אתה יודע, גם בסופו של דבר, אנחנו, כשאדם, אם הוא מסתכל סביבו על מעשי ידיו וידי אחיו בני האדם, אז הוא לא יכול להיות נלהב מדי עם האנושות, זה ברור, וזאת לא תגלית גדולה. בכל אופן, עמרי ארצו גם טוען ש... ככה, קריאה היא תמיד מעשה מזוכיסטי למדי, וזה העונג שהיא מעוררת. אני מקדיש זמן לקרוא סיפור של מישהו אחר, שיש בו סבל וקשיים. במקום להתמקד בסיפור שלי, הרי גם לי יש משברים, וזה תענוג משחרר להטיל אותם על אחרים.
אז אולי זאת הסיבה, לפי עמרי הרצוג, שאנחנו בכלל לא אוהבים סיפורים קשים ולא אופטימיים, כי לא כי הספרות יותר טובה, אלא כי היא מאפשרת לנו להתענג על הסבל של אחרים. בשביל לקנא ולהתמרמר, אנחנו יכולים ללכת לפייסבוק, שם כולם מציגים את החיים הטובים שלהם. אבל את מסכימה שסופרים צריכים להיות מיזנטרופים? ושקריאה עם מזוכיזם?
לא, אני בהחלט לא מסכימה עם הדבר הזה. אני חושבת שזו תפיסה מאוד מאוד נרקסיסטית. לומר שאני מקדיש זמן לקרוא סיפור של מישהו אחר שיש בו סבל, במקום להתמקד בסיפור שלי, כי גם לי יש משברים, כאילו שהקורא עושה טובה, שהוא עוצר רגע את ההתעסקות הקדושה שלו בעצמו, כדי לראות את סבלו של הזולת. זה לא מה שאומנות עושה.
כאילו הקורא הוא אני.
זה לא מה שאומנות עושה, וזה גם לא הסיבה שאנחנו קוראים ספרים, זה לא יכול להיות הדבר הזה. סופר טוב אולי יכול להיות מיזנטרופ, ולא לחבב את האנושות, אבל הוא חייב בעיניי להתעניין באנושות. הוא חייב להיות סקרן לגבי האנושות. ואני חייבת גם לומר שהדבר הזה שאתה אומר על פייסבוק, יש לנו אותו כדי לראות את החיים הטובים
כן.
של אחרים, ולקנא ולהתמרמר, זה כמובן דבר רחוק מהמציאות, כי אנחנו חיים במציאות שבה מי שהכי קורבן הוא מנצח. זה ההמצאה של פייסבוק, הדבר הזה. אנשים שם רק כל הזמן מספרים כמה רע להם וכמה דפקו אותם וכמה הם קורבן של משהו.
אז אולי אני כבר התכוונתי לאינסטגרם. יכול להיות שבאינסטגרם רק
מציגים את... באינסטגרם אתה עדיין צריך להיות יפה ומאושר.
אז יכול להיות, שאני פשוט לא מעודכן מבחינת הרשת החברתית.
אתה התבגרת, או שלא לומר הזדקנת.
הזדקנתי, כן.
זה לא הולך.
הרבה שערות לבנות כבר. בכל מקרה, נדבר קצת על הספר עצמו. הרצוג מספר שהספר עוסק באדם גדול שלא ברור אם הוא גבר או אישה, מה שהוא מכנה גרסה קווירית של ישו, שזה מגניב. הוא אומר ככה, הסיפור הוא תערובת משונה. יש בו משהו מאורלנדו של וירג'יניה וולף, מהעולם על פי גרפ של ג'ון אירווינג, וגם מאליס בארץ הפלאות וצ'רלס דיקנס. יש לו איכויות דיקנסיות. אבל הקריאה בדיקנס מנחמת, וברג איננה כותבת מעשיית מוסר למבוגרים. המספר של הרומן כמו הגיבור שלו אינו מכליל את עצמו באנושי. הוא מתבונן באנושות כמו בתערוכה גרועה של דיוקנאות עלובים, ומאיר עליהם ממרחק בטוח.
לסיום הוא כותב, זה לא ספר מצחיק. ההומור שלו שופע, אך יבש וארסי. התקינות הפוליטית היא מושא ללעג, וכך גם התקינות הספרותית. הגיבור אינו דמות עגולה. העלילה אינה מתקדמת לשום מקום מלבד בזמן. אין ברומן סי או התרה. הוא לא מייצר חסד, הזדהות או גאולה. מדי פעם נזרקת איזו עצם של חיבה ושל הכרה של מה שמכונה אנושיות. ואולי מוטב היה שלא תיזרק כי היא נושאת מחיר.
תשמעי, אני חייב להגיד שמזמן לא קראתי ביקורת שכל כך עשתה לי חשק לקרוא את הספר. אם כי הוא מזכיר שם הרצוג שהוא מתלונן. שיש שגיאות הגהה רבות בספר, וזה מרתיע אותי, אני לא סובל את זה, מה שעושה לתקריאה.
אותי זה ממש לא מרתיע, זה לא נורא בעיניי, ובאמת מה שהוא כתב עושה חשק לקרוא ממש. את הספר. לא אכפת לי משגיאות הגהה. נעשה סטטוס?
כן, יאללה. נעשה סטטוס יומי.
קדימה, מה יש לנו שם?
את רונדה הן. בפינת הסטטוס היומי נקריא סטטוס של המול, המשורר, הסופר, איש האשכולות, רונדה הן. הוא כותב בפייסבוק כך. זה סטטוס ארוך, אבל נקריא את רובו, זה סטטוס מעניין. אפשר רק לקנא, כותב רון דהן, במוזיקאים ותרבות המוזיקה הישראלית, שיש להם אירוע כל כך עצום ומשפיע כמו אינדי נגב, שמצליח שנה אחר שנה לרכז תשומת לב, קהל ושיח שלם סביבו. אצלנו בספרות, למרות התקדמות משמעותית בשנים האחרונות, אין אפילו פסטיבל אחד ראוי לשמו שעוסק בספרות אלטרנטיבית, עצמאית, הוצאות קטנות וקולות אחרים. גם במוזיקה וגם בספרות יש מרכז מובהק, טוב יותר או פחות. אבל שכינונו אינו מוטל בספק וגם הדרך אליו לא כל כך מסובכת. אבל נדמה שבניגוד למוזיקה, המרכז הספרותי מגדיר ומשפיע הרבה יותר על כולם. כולנו בסופו של עניין עובדים מולו ובהרבה מובנים אצלו. זה לא רק השאיפה להיכנס לרשימות רבי המחר, לזכות בביקורת טובה במוספים היהודויים, להיות מועמד לפרס נחשב, אלא גם העובדה שטכנית רבים מאיתנו עובדים בתוך המערכת וזקוקים לה. אורחות, מתרגמים, בעלות עסקים, הוצאות קטנות. האם העובדה שקהל הקוראים קטן יותר באופן משמעותי מצרכני המוזיקה הוא הגורם המכריע? למה בעצם הקהל כל כך מצומצם? אולי זה המדיום הספרותי שלא מאפשר הפצה רחבה כמו במוזיקה? אלבום, חנויות, ספוטיפיי והופעות? בכל מקרה, כפי שאני רואה את זה, ההישרדות הספרותית מונעת התאגדות משמעותית ויצירת מסה של ספרות אלטרנטיבית שיש לה קיום עצמאי וכלכלי. נראה שכל אחד מתרכז בצורך שלו לשרוד את התעשייה הקשה הזו. אני יכול להעיד שכאינדיבוק, עסק כלכלי לכל דבר, אני עסוק בחלק ניכר מהזמן בלפרק מוקדי כוח, בניסיון לשנות את המערכת הקיימת או לגייס אותה לצידי, וגם להמשיך ולסגשג. הספרות האלטרנטיבית משולה לאוקיינוס מנוקד באיים בודדים, קרובים זה לזה אבל לא נפגשים. ויש גם את עניין השמרנות הבסיסי, מין היקסמות בלתי מובנת, מהכרה ממסדית שמחלחלת מטה אל כל כותב, כאילו כל המחשבה על ספרות או על כתיבה נגועה, ברצון להצליח בעיני המיינסטרים. וכל האמור לאל נכון גם לכותב זה במידה מסוימת אפילו רבה. והשאלה היא, האם זו בחירה או חוסר ברירה? ועד כאן רון דהן.
אני חושבת שפשוט ספרות לא מעניינת מספיק אנשים, ובטח לא אנשים צעירים. לא מספיק, אין מספיק קהל. ולכן הוא יכול באמת לפרק מוקדי כוח עד מחר. אפילו כשהוא אומר מוקדי כוח, חושב זה משהו קצת מצחיק, כי מה, איפה הכוח הזה? אבל זה פשוט לא מעניין אף אחד. אני לא רואה אנשים, למשל, נוהרים לפסטיבל הסופרים במשכנות שעננים, וזה לא כי זה הממסד החזק, זה קשקוש. יש שם כל מיני סופרים וכל מיני אירועים, והם מאוד פתחו את זה בשנים האחרונות, לכל מיני סוגים של ספרות. וגם כל אנשי הספרות האלטרנטיביים האלה, כולל רון דהן, אני לא אומרת באופן אישי, אני לא בדקתי אותו איפה הוא היה ומה הוא עשה, אבל הם לא באים לשם לשמוע סופרים אחרים, אוקיי? עזוב לשמוע. כמה מהם קונים ספרים של החברים שלהם?
כן.
יוצא ספר שירה.
כן.
כמה מהם הולכים? אתם מראים מאות אנשים. איך זה שלא מוכרים ספרי שירה? אם הייתם קונים את הספרים אחד של השני, היה משהו יכול לקרות.
אין להם
מעטים.
כסף, הם אנשי ספרות.
בסדר, עזוב. אם הם עצמם לא מופיעים, לא באים לאירועים,
כן.
שהם לא מופיעים בהם בעצמם,
כן.
זאת אומרת, האנשים האלה מגיעים רק לאירועים שהם מוזמנים אליהם כדי להופיע בהם, אז נראה לי שהם צריכים לשאול את עצמם שאלות. איפה הם?
כן. אני מסכים איתך בקשר לזה. בהחלט.
נעבור לדבר הבא?
בהחלט, כן.
אוקיי. לסיום, אנחנו דיברנו היום על אומנים ועל המעורבות הפוליטית שלהם, אז בארץ מדווחים שהסופר והמשורר אילן שיינפלד הודיע בשבוע שעבר למשרד מבקר המדינה על כוונה להקים מפלגה חדשה שתיקרא שווים, מפלגה ישראלית גאה. בהודעה של שיינפלד נכתב כי המפלגה נעזרת בכוחות האינטלקטואלים, הפוליטיים והאקטיביסטיים של קהילת הלהטבק, אך פתוחה בפני כל אדם בלי הבדל דת, גזע, מין או מגדר. עוד צוין כי ערכי היסוד של המפלגה הם שוויון וערבות הדדית. אילן שיינפלד הוסיף כי המפלגה החדשה תדאג לקדם את צורכי הקהילה הלהטבית, אבל בה בעת תשאף לקדם את שאר המגזרים המודרים בחברה הישראלית. וכן תשאף לשבת בממשלה הבאה, יובל, בתנאי שארגז הכלים אותו תבקש, אכן יינתן לה.
תארי לעצמך שהוא יהיה שר. שר לענייני מה?
שר התרבות.
כן?
יכול להיות נחמד.
אוקיי.
יהיה קצת יותר רגוע.
אני חושב אולי שר הגליל והנגב.
הוא חי בגליל, לא?
כן, לא יודע.
אוקיי.
נראה לי מתאים. ככה הוא אמר. שיינפלד אמר ככה, הנה אם היינו צריכים הוכחה נוספת לנחיצותה של מפלגת שווים בכנסת ישראל, ואם יבשילו התנאים לכך, גם בממשלת ישראל הבאה, קיבלנו אותה בימים האחרונים. מה שאומר זה שעל פי דיווחים בתקשורת, שוב עשה ראש ממשלת ישראל, סיבוב על הקהילה הלהטבקית, והתעלם למעשה מהמחאה הגדולה ביותר שקיימה הקהילה הגאה בישראל. עוד הוסיף, בסיום מושב הקיץ האחרון הבטיח ראש הממשלה, מר בנימין נתניהו, שיעביר במושב החורף של הכנסת חוק פונדקאות מתוקן, שיקנה את הזכות להורות גם לגברים הומואים. עתה הבנו סופית שאין לו שום כוונה לעמוד בהבטחתו זו, ועל אחת כמה וכמה לתקן את טבלות העבר כלפי הקהילה. נזכיר שאילן שלפד הוא בן 58, הוא היה עד לא מזמן, עד לא מכבר חבר מפלגת העבודה, וקודם לכן חבר מפם ומרץ, הוא נולד ברמת השרון, בן בכור לנשיא בית המשפט לנוער לשעבר אברהם שיינפלד, בשנים 1990 ו-2015, זכה שיינפלד בפרס ראש הממשלה ליצירה, והוא אב יחידני לתאומים בני שש, שהוליד באמצעות אם פונדקאית בהודו, ואכן הוא גר ביישוב הקהילתי טובל שבגליל המערבי.
יפה ומעניין, ונאחל לו בהצלחה בהחלט. גדולה עם הדבר הזה, ואנחנו צריכים לסיים.
צריכים לסיים. אז נזכיר לכם, להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים, וחפשו אותה, את כאן אודי בחנות האפליקציות. ונזכיר לכם שאפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, נסו ותהנו מזה. ונזכיר לכם, להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, ושם אתם יכולים לשלוח לנו הודעות. תודה רבה לליטל אמירן ומיכאל אולשוונג שעשו איתנו את התוכנית, ונתראה מחר.
להתראות.